הקדוש ברוך הוא מודיע ומצווה לעם ישראל, את עם ישראל, לא רק לצאת ממצרים, אלא גם באיזה אופן, באיזו דרך, ועם מה יצאו ממצרים. כבר בפרשת שמות, סעיף אחד, מודיע הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הוא מגלה לו את העתיד להיות, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. אף על פי שבאופן טבעי כל אחד היה תופס את הרגליים, וכשהשערים נפתחים היה בורח כל עוד רוחו בו בלי כלום. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח שהמצרים יתייחסו אלינו בחן, ולכן לא יניחו לנו ללכת ריקם. מה יקרה? ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף, כלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. תרוקנו את מצרים מרוב רכוש. ובפרשה שלנו מופיע הציווי, הלכה למעשה לקראת היציאה. סעיף 2, דבר נא באוזני העם. וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים. הפסוק ממשיך. ובסעיף 3, ההתרחשות הממשית. וישא העם את בצקו טרם יחמץ. משערותם צרורות בסמלותם על שכמה. כל כך אהבו את המצות, את הלחם שהוא מצווה, ואת הדבר הכי חשוב, הם צררו בסמלותם. ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי חסב וכלי זהב ושמלות, ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלום, וינצלו את מצרים. כיצד זה התרחש בפועל? אז מגלה לנו רש"י, במכת החושך, שהיא הייתה מעבר למכה שהייתה צריכה להינתן על המצרים, היא גם היוותה הכנה לתרחיש הזה שקראנו, על שאלת כלי כסף וכלי זהב ושמלות. התורה אומרת שהיה חושך מאוד כבד במכת חושך, אף על פי שחושך קל הוא בעצם רק היעדר של אור, אבל כאן זו הייתה מציאות של חושך, והתורה אומרת לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו. זו כפילות, ורש"י עומד עליה. אומר רש"י כך, ויהי חושך אפלה שלושת ימים, חושך של אופל, שלא ראו איש את אחיו, שלא ראו איש את אחיו אותן שלושת ימים. זה השלושה ימים שלא ראו איש את אחיו. אבל עוד שלושת ימים אחרים, חושך מוכפל על זה, שלא קמו איש מתחתיו. זה מין מציאות כזו של חושך שהוא מצמיד אותך למקום שאתה נמצא. יושב, אין יכול לעמוד. עומד, אין יכול להישב. וכפי שהגננת ציירה לנו, אם התכופפת, נשארת מכופף. וכן הלאה, בציורים, מין חושך מקפיא. מקפיא את המצב. שואל רשי, ולמה הביא עליהם חושך? זאת שאלה שפרשני רשי תמהים, תמהים. בסעיף 4. כן. ברור שצריך להביא עליהם חושך כי יש איזה מטרות, אבל נמשיך הלאה. אומר רשי, שהיו בישראל באותו הדור פושעים, יש גורסים רשעים, שלא היו רוצים לצאת, ומתו בשלושת ימי האפלה, כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו, אף הם לוקים כמונו. כלומר, הסיבה הראשונה של מכת חושך, כדי שאלה שלא רוצים, לא מרגישים שייכות לעם, ימותו בצנאה, לא בפרסיה, שלא יהיה חילול השם בזה. ועוד סיבה, אומר רשי, שחיפשו ישראל בזמן החושך וראו את כליהם. הרי ולכל בני ישראל היה אור, להם היה חושך. אז אנחנו הסתובבנו שם בבתים שלהם בחופשיות. וכשיצאו ממצרים אחרי מכת בכורות והיו שואלים מהן ואומרים תנו לנו כלי כסף ולזהב ושמלות וכולי, והיו אומרים אין בידינו כלום, אומר לו היהודי, לא נכון, אני ראיתיו בביתך ובמקום פלוני הוא. אתה אומר שאין לך כסף או זהב? פתח את המגירה השלישית מלמעלה ותראה שיש. מאיפה היהודי יודע? זה התרחש במכת החושך. שואל המהרש"ל בסעיף 5. ואני מוסיף בשאלה אחרת. מה שפרש לאל שלושה ימים היה חושך שלא יכלו אפילו לעמוד? מפני מה הביא מכה זו בשינוי? מה אולי? פירוש ששלושה ימים הראשונים היו משום פושעי ישראל שמתו, ושלושה ימים האחרונים היו שירו את ממונם, והם לא יוכלו למחות, שהרי ישבו במקומם ולא יוכלו לעמוד. כלומר, מדייק המהרש"ל שהמכה הייתה כפולה, שלושה ימים ראשונים לא ראו איש את אחיו. בשביל מה? בשביל שהמצרים לא יראו את היהודים שמתים. ולא קצת יהודים מתו. אבל אחר כך מכה כפולה, שלושה ימים של חושך שלא קמו איש מתחתיו. זה לא בשביל שלא יראו, כי מספיק חושך ברמה כזאת שהם לא רואים. אבל יש חושך שהוא מצמיד אותם למקום, כדי שהישראלים יוכלו להסתובב שם בחופשיות, כדי לסמן לעצמם את כלי כסף וזהב ושמלות שיקחו אחר כך. מרוויח המהרש"ל דבר שהיה כתוב בפסוקים. בכל שלושה מקומות שקראנו, כתוב שהשם נתן את חן העם בעיני המצרים והם השאילו אותם. איך נוצרה מציאות החן? אפשר היה להבין שזו הבטחה אלוקית, זה אנחנו לא צריכים לשבור את הראש, איך זה קרה. השם הבטיח שהוא ייתן את חן העם. אבל באופן טבעי זה קשה, הרי היהודים שהיו עבדים 210 שנה, פתאום בורחים, פתאום הולכים, פתאום יוצאים מתוך המכות הכואבות. אז איך תיווצר סימפתיה? אומר המהרש"ל, על ידי מכת החושך, שהיהודים בלשו בבתים, נוצרה סימפתיה. כיצד? אנחנו בסעיף 5, שורה שמינית. ובזה, כלומר, על ידי זה, באה מציאות החן לישראל שישלום בעל כוחה. שהרי הרגישו המצרים, שאם היו רוצים, היו לוקחים את הכל, שמי היה יכול למחות בהם. שהרי לא היו יכולים לעמוד, לא יכולים לזוז. אלא אמרו, הסיקו המצרים מסקנה, ישרנים הם, ולא יחזבו בנו. זאת אומרת, כאשר התוודע שהסתובבנו ובילשנו בבתים. ללא אפשרות של מוחה, ואין מי שרואה, ובכל זאת עם ישראל הם ישרנים. לא נגעו. פתאום לקחת משהו שהוא לא שלך. אבל רק לאסוף מידע. אחר כך, בשעת היציאה, אנחנו מבקשים מהם שישאילו לנו, ומי רוצה להשאיל? ועוד עם חיוך ועם חן. אמרו המצרים, זה עם לא ברור, עם על טבעי. הסתובב, חיטט לנו במגירות ובארונות, ולא לקח כלום. איך אנחנו יודעים שהוא חיטט? כי הוא מוסר לנו מידע. תצות, דברים כאלה. הוא מוסר לנו הכל. והם לא נגעו בכלום. זה עם ישרנים. אם הם רוצים שנשאיל להם, נשאיל ואנחנו רגועים. הגמרא, כן. הם ישרנים. הם ישרנים. אם הם מבקשים בהשאלה, זה יהיה בסדר. אחר כך אתה שואל עלינו, איך אנחנו הישרנים ביקשנו בהשאלה ולא החזרנו. אז לא נתעסק בזה היום. זכורני בעיונים של הגברת נחמה ליבוביץ' עליה השלום, יש על זה פרק שלם על הסוגיה הזאת. על פי מדרשי חז"ל והפרשנים, יעוין שם ובוודאי תיושב דעתך. דבר נא באוזניה וישאלו. היום היינו צריכים להתחנן שהישראלים ישאלו. כל אחד היה רץ. מה, כסף, זהב, שמלות? גם בלי שתאמר אנחנו ניקח. ופה ביטוי מיוחד, דבר נא באוזני העם. חז"ל מרגישים בזה, סעיף 6. דבר נא באוזני העם, אמרי דבר רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. מי מבקש ממי? אמר לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. צריך להתחנן בפני עם ישראל שיהיו מוכנים לקחת כלי כסף וכלי זהב. וגם הקדוש ברוך הוא מתחנן למשה ותבקש מהם בבקשה. והגמרא מנמקת למה הקדוש ברוך הוא כל כך מפציר במשה שיפציר בישראל? שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא כי הם בהם. הרי בברית בין הבתרים מובטח לאותו צדיק לאברהם אבינו, כי גר יהיה זכר בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יש לאברהם אבינו חוזה, ברית, שהקדוש ברוך הוא קראת איתו. שם כתוב שאחריכן יצאו ברכוש גדול. יש מחיר לזה, ועבדו ועינו אותם. אם עם ישראל יצא לא ברכוש גדול, יאמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אתה לא מכבד הסכמים, כתוב, ועבדו ועינו אותם. זה קיימת בהידור. אבל ואחריכן יצאו ברכוש גדול, אז לא רוצה הקדוש ברוך הוא להסתבך עם תביעה של אברהם אבינו. אז הוא אומר למשה, תבקש לישראל שיקיימו את הסעיף הזה. זה פלא עצום. עוד מעט נראה. אמרו לו, עכשיו בואו נראה מה עם ישראל אומרים. אמרו לו למשה, ולוואי שנצא בעצמנו. אין לנו שום עניין בכסף. לא נמשכים לזה. כן, משל, לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, בסעיף 6, שלוש שורות האחרונות כבר. אנחנו לא במדבר, אנחנו עכשיו ביציאת מצרים, נכון. משל, אתה אומר שהלוואי שהיו ממשיכים ככה במדבר. משל לאדם שהיה חרוץ בבית האסורים. והיו אומרים לו בני אדם, מוציאין אותך למחר מבית האסורים, נותנים לך ממון הרבה. הוא אומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום ואני אבקש כלום. כלומר, המשל בא להמחיש שהאסיר, זה לא בראש שלו, הרכוש, הוא כל כך עובר השפלה ועינוי עם גופו, הוא אומר, העיקר לצאת. זו גמרא שהרבה צריך לשבת עליה, יש בה הרבה תמיהות, ואנחנו צריכים ללמוד אותה. ראשית, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח, ועבדו ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אז הוא מחויב לקיים, הוא לא צריך רק בגלל הימנעות מתקוטטות עם אברהם אבינו לקיים. מה, הקדוש ברוך הוא, הוא גם פוליטיקאי, חלילה, שהוא לא הבטיח לקיים. או, אז מה בדיוק פה התביעה של אברהם אבינו? אם הקדוש ברוך הוא יקיים את זה בים, אז מה הוא חושש מאברהם אבינו? אז בואו נראה. סעיף 7. במפרשים יקשו, מדוע ההדגשה היא שישאלו ממון ממצרים, דווקא כדי שלא יאמר אברהם שלא קיימו בהם ההבטחה, שיצאו ברכוש גדול. וכי הקדוש ברוך הוא שהבטיח שאכן יצאו ברכוש גדול, לא יקיים חס ושלום את דבריו, ורק בגלל תרעומתו של אברהם, אמר שיתלו מרכוש מצרים. ונאמרו בזה כמה ביאורים. אנחנו ניקטנו רק שניים. בעיון יעקב, תרץ, שישראל מצד עצמם יאמרו שאינם צריכים כלל לרכוש זה, אלא העיקר שיצאו כבר ממצרים. וכמשל המבואר בגמרא שם, לחבוש בבית האסורים, שמבקש העיקר שכבר יוציאו, אפילו בלא רכוש וממון. וכאילו אמרו הרינו כאילו התקבלנו. אך אברהם שהובטח לו כן, יתרעם על זה, שלא יצאו ברכוש גדול. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצא זכאי, גם אם עם ישראל יצאו בלי כלום. כי הוא רצה שאנחנו ניקח, אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, כאילו התקבלנו, בסדר, עזוב את זה, אנחנו רוצים לצאת. ובהלכה, מי שמפציר במישהו לקבל, והוא אומר, הרי אני כמי שהתקבלתי, זה בסדר. אבל יש איזה תביעה מיוחדת של אברהם אבינו שעוד אנחנו צריכים לברר, שאברהם אבינו הוא לא מוותר. כלומר, זה ישר מצד הקדוש ברוך הוא שנצא גם בלי זה, כי אנחנו לא צריכים את זה. אבל יש איזה לחץ מצד אברהם אבינו, יש תביעה גדולה מצד אברהם אבינו שנצא ברכוש גדול. ובשם חידושי ערים תרצו, שהיציאה ממתת שערי תומה, והמדרגה שהגיעו עד לקבלת התורה, זה עצמו נחשב לרכוש גדול, ובזה תתקיים הבטחת הקדוש ברוך הוא. זכיתי לשמוע במו אוזניי מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, את הדבר הזה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, זה מתן תורה. יש לך רכוש יותר גדול מלקבל את התורה, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופי צופים, זה הדבר הכי יקר בעולם, כי טוב שכרה מכל סחורה. לכן, ואחרי כן ניצאו ברכוש גדול, אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי להם רכוש ששווה פי כמה וכמה. אבל מה? אך כדי שלא יאמר אותו צדיק, שהשם קיים בהם ועבדו ועינו אותם כפשוטו בחומר ובלבנים, ולכן הוא עומד על זה שאף ההבטחה שיצאו בחוש גדול, יש לקיים אותה כפשוטו, שיצאו עם המון. ומשום כך יצווה אותם שישאלו ממצרים. זאת אומרת, אברהם אבינו עומד על זה, הוא אומר, זה דרשה מאוד יפה, שרכוש גדול זה תורה. אני גם מאמין בזה, אבל ועבדום ועינו אותם כי הם בהם. בגופם, אז גם רכוש גדול צריך להיות לקיים בהם. זה שאתה נותן לנשמה, לשכל, לנפש, אתה נותן את התורה, זה מצוין. אבל גופם צריך לקבל רכוש גדול, כי גופם עבר עינוי.
אתה לפרס רכושם על
זה לא פשט.
אמרו לך אם יוספו אותו, אתה חושב על תורה או על ממון?
אני חושב על ממון, אבל אדם שפוי אומר שבאמת משהו יותר שווה מהממון, זה רכוש שווה יותר, נכון, זה צריך להיות בר דעת. כן, כן, בוודאי. עכשיו נראה את ביאורו של הרב קוק בעיניה. אומר הרב כך, סעיף 8. עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול הייתה כדי לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות. בטבע הושפלה נפשו ואינו מבקש גדולות. על כן ראוי להרגיל את נפשו בבקשות גדולות, כדי שמזה יבוא גם כן לשאוף לגדולות במעלות הנפשות והמידות העליון. אומר הרב, כסף זה לא ביג דיל, אבל השאיפה להרחבה אפילו חומרית, כלכלית, היא מרחיבה את דעתו של אדם. כמו דירה נאה מרחיבה את דעתו של אדם. עם ישראל היה נתון במצרים בתוך מצרים. הנפש שלו נהייתה קטנה. זאת אומרת, מרוב העוני, הוא התרכז, הוא צמצם את כל שאיפת חייו לפת לחם, לרובד הנמוך והפשוט. הוא כבר לא רוצה יותר. ועם ויחידים שלא רוצים יותר, אז משהו אצלם נדפק. זאת אומרת, הם חיים בצמצום. רחבות הלב, רחבות הדעת, כתוצאה משאיפה לדברים שהם מעבר לגוף של האדם, הם אמצעי לפתוח את האדם למשהו שהוא מעבר. ויש משהו שהוא מעבר, כאן זה כלי כסף וזהב ושמלות, אפילו שלנו כרגע במצב הזה זה לא רלוונטי, אבל זה לא טוב שזה לא רלוונטי לכם. אתם צריכים לשאוף למשהו יותר, לא כמטרה, כאמצעי, משום שעל ידו אתם תשאפו אחר כך ליותר. ויש משהו שהוא יותר, וזה רכוש גדול של תורה, שהוא יותר מהרכוש. אבל חוכמת המסכן בזויה, הוא משמע מכאן, שאם האדם לא חי במסכנות, אלא בדירנה, אז גם דעתו עשויה להיות רחבה יותר. במהריל מסופר על רבנו תם, מבעלי התוספות, שכשהוא ישב מול סוגיה, והוא הגיע למבוי סתום, משהו לא מובן לו, היה מבקש מבני ביתו להוציא כלים יקרים, כסף וזהב, מה שהיה לו, הניחו על שולחנו ונפתחה דעתו. יכול להיות שאם לי היו מניחים דבר כזה, אז הייתי אולי נסתם לגמרי, אבל אצל רבנו תם זה הרחיב את דעתו. אז יש מבוי סתום, יש קושייה, שימו לי כסף וזהב, תרחיבו לי את הדעת, ואז גם תתרחב הדעת לכיוון הנכון. רבנו תם לא רדף את הכסף ואת הזהב, אבל הוא רדף את ההבנה של הגמרא. על כן, מדייק הרב קוק יפה מאוד בתוך הסוגיה. סעיף 8, שורה שביעית באמצע. על כן, להורות, כדי ללמד אותנו, שאין זה עיקר התכלית לשאוף אל אהבת כסף וזהב. אין לנו מטרה בכסף וזהב. הכן לא בא הדבר בתורת ציווי. השם לא מצווה ואומר, תיקחו מהמצרים כלי כסף, כלי זהב וסמל. כי אם זה היה ציווי, משמע, זה דבר ערכי. לא. דבר נע. זה המלצה למען יעלה הדבר בשלמות. רוחם השפל יתרומם. על ידי ראותם עצמם מסובלים באושר. ואם זה, ידעו שלא זהו התכלית המבוקש. שהרי כל העניינים התכליתיים, כלומר כל המגמות, כל המטרות, נאמרו להם בתורת ציווי ועזרה. ואילו הדבר הזה של כלי חזב וכלי זהב וסמלות, נאמר בלשון בקשה והתנצלות, כדי שלא יאמר אותו צדיק. אז לכן הנוסח הזה הוא מדויק מאוד. הכסף והזהב זה לא מטרה, אז אין ציווי. אבל מה כן? המצב המצומק שלכם, המצב הרוחני, הנפשי, הדיכאוני, הוא לא מצב טוב. נא, בבקשה, תתרגלו, תרגילו את עצמכם, לפתוח את עצמכם. נכון, נכון. הוא לא אמר. נכון. אז הוא אמר, דבר נא. עכשיו אפשר להבין על פי זה, למה מי שלא מוותר זה אברהם אבינו. למה? ואמירתו של אברהם, גם כן יש לפרש, מפני שכל מטרתו של אברהם הייתה להעמיד אומה המכרת את השם ומודיעה שמו הגדול בעולם על ידי מציאותה והנהגתה. כדרך שעשה הוא עליו השלום ביותו אחד בעולם. הרמב"ם במורה נבוכים כותב שכל מטרתו של אברהם אבינו לא להיות צדיק פרטי, אלא להקים אומה שתהיה יודעת את השם ומפרסמת את שם השם בעולם. ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז אברהם אבינו לא יושב רק אוהלים. הוא רוצה ששם השם מתגלה על ידינו בעולם, במציאות החומרית. ולפעול על עמים רבים צריך גדולת נפש. צריך שאיפה גם כן. לרכוש ומקנה וקניין. למה? אנחנו לא צריכים את זה מצד עצמנו, עם ישראל, אבל שעל ידי זה מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים איש מדרכי רעהו. על כן, על ידי אהבת הכסף שמזה בא מקנה וקניין, כשהוא במצב הגון, לעשות עושר במשפט כמובן, בישרות, מביא גם כן לידי התכלית המבוקשת להאיר את אור השם על ידי ישראל בעולם. מצד עצמנו, תן לנו ספר ונשב בבית המדרש, לא צריכים יותר מזה. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? אבל אברהם אבינו רוצה להאהיב שם שמיים בכל העולם. אז אנחנו חייבים להיות אומה עם כלכלה, עם משפט, עם צבא, עם קשרי חוץ, עם טכנולוגיה. מה זה עוזר לנו? זה לא עוזר לנו, זה עוזר לנו להיות ריאליים, מציאותיים בעולם, כדי שנוכל לקדש את שם השם בעולם. יש לקדוש ברוך הוא הרבה מלאכים שמקדשים את שמו למעלה, אבל פה למטה הוא צריך בני אדם, הוא צריך אנשי קודש. אז כמה שאנחנו שואפים להיות קודש, אבל גם צריכים בעל כוחנו להיות אנשי, כלומר להיות מציאותיים. אז אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לעם ישראל, חבר'ה, אתם רוצים רק הר סיני, לא מספיק, צריכים רכוש, כי בלי רכוש מי יסתכל אליכם, עליכם, מדבר איתכם. אז אנחנו צריכים להיות בשיא הטכנולוגיה, ואז להראות שאנחנו אור לגויים, להראות משפט ויושר ואת כל הערכים. מה שאין כן, סוף שורה 20, אם יסתפקו בשפלות נפשם, רק להיות נושאים בעדר, ועיקרים לבדם. תן לי את כמה תרנגולות בחצר, עוד איזה פרשתי, תן לי חלב, ונחיה חיים מצומקים כאלה. וכל היום כמובן נהגה בתורה. אבל אם נחיה רק בשפלות כזאת, ודבר לא יהיה להם עם אדם, אם אנחנו לא נהיה סוחרים בבורסה, אין לנו קשר עם העולם. ודבר לא יהיה להם עם אדם, ועמים זולתם לא ידעו, איך יתפשט אור השם בעולם? על ידי הדברים הגשמיים. רק על ידם. על ידי טכנולוגיה ועל ידי זה. ככה אנחנו מתקשרים עם העולם. כך חי עם נורמלי בעולם. זה נכון שאנחנו א-נורמלים. החברים שלנו, לפי המקורות, זה המלאכים. החברים שלנו זה מלאכים. אבל אנחנו חייבים פה להופיע מלאכים כבני אדם. אז על כוחך אתה חי, זאת השליחות שלנו. אז תחיה בעולם. אל תתנזר מהעולם. אדם, עם שמתנזר מהעולם, הוא חי חיי קדושה. אומר החתם סופר, בפיתוחי חותם, הקדמה ליורדיה. זה לא מספיק. אם אדם מתעלה להיות מלאך, לא מבצע את שליחותו. הוא דווקא צריך להישאר אדם, ועם ישראל צריך להישאר אומה, אומה חזקה. ודרך זה, להאיר לעולם. נכון. מצווה ראשונה שצוו ישראל זה לקדש את הזמנים, כלומר לגלות קדושה בעולם, כי הזמן זה אחד ממימדים של העולם. נכון. עכשיו כן. לא, ואברהם כבד מאוד בכסף ובמקנה היה. לא, הם לא היו ב רמת הטכנולוגיה שלנו. כן. אני חושב שהרב רק מדבר על דוגמה של התנזרות מהחיים והצמצמות בפרטיות. כנראה שאז להיות רועי צאן ולהיות נשיא אלוהים אתה בתוכנו. הוא היה, ואתה רואה שיש לו 400 כסף, בשנייה הוא משחרר לך. כן. לא, זה טקטיקה שם במצרים, אגב, בגלות. בגלות באמת זה לא האידיאל. אבל עם ישראל, כדי להיות אור לגויים, הוא חייב להיות מעצמה. תארו לכם, אם מדינת ישראל לא הייתה היום מעצמה, לא יודע, היינו סתם איזה מקום קטן, לא יודע, זימבבווה, לא יודע, סתם. לא היינו כל הזמן בחדשות. משום שאנחנו מעצמה, כל פעם לפני יום העצמאות, יש כאלה סרטים שמראים את ההשפעתנו הטכנולוגית בעולם. כל מיני דברים בפלאפון, כל מיני, איך העולם כולו מקבל מאיתנו. הרב כותב באורות, שעל ידי שהוא מקבל מאיתנו, ויש לנו איתו קשר בערוץ נמוך, על ידי זה גם אפשר לטפטף שם את דבר השם. אבל אם היינו מנותקים, אם מדינת ישראל הייתה מדינת כל אברכיה, אז לא היינו מתקשרים איתנו. לא היו מבינים את השפה שלנו. אז זה שפה. זה יכולת השפעה. גם יכולת הרחבה, כי יפת אלוקים ליפת, זה הרחבה. כן. הנשמה מצד עצמה, היא לא צריכה את הגוף. אז מה עושה הגוף? והקדוש ברוך הוא, לפי הגמרא בנידה, הנשמה לא רוצה להופיע בגוף, זה ירידה בשבילה. אבל הקדוש ברוך הוא מכריח אותה, כדי שאור הנשמה יתפשט בגוף. אז זה בגוף האישי, אבל גם בגוף הלאומי, בעולם, נקדש את שמך בעולם. אז צריכים להיות בעולם. ועם ישראל, לאט לאט, עובר פה תרגילי חינוך, איך הוא יוצא, ונפשו, איך נפשו יוצאת מהמיצרים הקטנים, והיא שואפת לתיקון עולם. נמשיך. אומר הרב בשורה 23, באמצע. על כן אברהם, לתכליתו העליונה, בשביל תכליתו העליונה, ביקש להרגיל את נפשם אחרי שפלות עבדותם. שהייתה קור הברזל לצרף סיגם, ולהרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצוותיה, שאם זה יחד יתרגלו ברוממות הנפש ושאיפה לחיים מדיניים, חברותיים, שיבואו על ידי הרצון. איך יבואו הדברים האלה? על ידי הרצון להרבות הרכוש. כלומר, עם ישראל צריך לעבור את קור הברזל, וזה ועבדום וינו אותם. למה? כי בנפש צריכה להיות צרובה בנו העבדות, כי אנחנו הולכים להיות עבדי השם. אי אפשר להיות כנוע לדבר השם, צייתן לדבר השם, אם אתה לא עובר 210 שנה שזה כבר צרוב לך שאתה עבד. אתה מחליף עבד כמו פרעה, עבדות לפרעה בעבדות של שהיא זכות עצומה, אבל אתה חייב להיות בעל תכונה כזאת של עבדות. אז הגלות בנתה בנו על ידי ועבדום ועינו אותם את תכונת העבדות. ואז אנחנו משתמשים בה לעבדות עליונה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. אבל צריך לשפר את התכונה הזאת. אדם לוקח תרופה, ואז יש לו תופעת לוואי. אז הוא צריך לקחת את התרופה, אבל צריך גם לטפל בתופעת לוואי. התופעת לוואי של עבדות זה שאתה כל כך כל כך בעל נפש כנועה, שאין לך הרחבה, אין לך שאיפות. אז יש פה, לאט לאט תרגילנו בתורתך. הקדוש ברוך הוא מרגיל אותנו ואומר, תשמעו, תשאפו לחיים מדיניים, כי רק על ידם תוכלו לפרסם את שם השם בעולם. ובהר יפה על ידי המשל, שישראל מצד מצבם הנשפל, שנמשלו לחבושים בבית האסורים, לא היו יכולים כלל לצייר עושר יותר גדול מהיציאה מעבדות, להיות אדונים לנפשם. השיא שיכלו אז לחשוב, זה רק להיות אדונים לעצמנו. לכן התרוממות הנפש אל הרכוש, זה כבר קומה נוספת, הייתה דרושה להיעשות בדרך בקשה להגיע אל התכלית המבוקשת. למדנו מכאן הדרכה לחיים שביסודם הם כמובן ערכיים, מלאי עבדות השם, חיי תורה, מצוות, ויחד עם זה לעשות את זה בשביל המגמה של השם. המטרה שאנחנו עובדים את השם ואנחנו כנועים אליו, הכל זה בשביל שנוכל לפרסם על ידי תורתו את שמו בעולם. לכן אנחנו צריכים לחיות בדרך ארץ, לחיות בנורמליות, לחיות עם שאיפות גדולות, כי אנחנו באמת צריכים לתקן עולם במלכות שדי בעזרת השם. שלום.